ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מלמעלה. אנחנו ממשיכים בשיעורי מוצרים, פריטים, לגבי איסור הוצאה בשבת. קליפי אגוזים וקליפי לימונים, סטיס ופורה, אלו הם חומרי גלם ליצירת צבע, כדי כמה מהדברים האלו מחייב מי שמוציא אותם בשבת מרשות הרבים לרשות היחיד או ההפך, כדי לצבוע בגד קטן. כמות צבע שיכול לצבוע בגד קטן. ועל זה אנחנו מעלים סתירה ורמיני. המוציא סמנים שרויים, סמנים שרויים הם לצורך צבע, כדי כמה יחייב את המוציא אותם לצבוע בהן דוגמה לעירה. אומר רש"י בשורה השנייה, דוגמה לעירה, מעט צמר שהוא כמין דוגמה שמראה הצבע לבעל הבית, כזה תחבוץ או כזה, והוא השיעור הזה כדי ליתן בעירה של קנה של גרדי ושיעורה מועט. זה קצת צמר שדוחפים לתוך אותו קנה של האוריג, מי שאוריג בדים. מה שחשוב לנו שזה שיעור מועט. אז מה שראינו במשנה כדי לצבוע בגד קטן, אבל כאן רואים שהמוציא צבע גם בפחות מכך יהיה חייב. הגמרא מיישבת את הסתירה. אמר רב נחמן, אמר רבא ברבוה, לפי שאין אדם טורח לשרות סממנים לצבוע בהן דוגמה לעירה. אם מדובר בחומרי גלם, אדם לא יתרח להוציא כמות שמספיק רק לדוגמה לעירה, אלא כמות כמו שראינו מקודם במשנה כדי לצבוע בגד קטן. אבל אם יש צבע מוכן, זה סיפור אחר. זה גם מדויק בלשון של אותו מקור שהבאנו מקודם. המוציא סמנים שרויים, הם מוכנים כבר לשימוש. על כזה דבר גם מספיק לצבוע דוגמה לעירה יחייב. מי רגליים, טענה, מי רגליים עד 40 יום. זה השיעור זמן של מי רגליים שעליו אנחנו מדברים. נטר, טענה, נטר אלכסנדרית ולא נטר אנפנטרין. אלו הם שמות של מקומות שונים, והנטר שעליו דובר במשנה הוא אותו נטר אלכסנדרית. בורית, אמר רב יהודה, זה חול. שואלת אומר והתניה, הבורית והחול, רואים שחול זה לא בורית, אלא מהי בורית? קבריתה, גופרית. מי טבעי, על זה אנחנו מקשים, הוסיפו עליהן לעניין שביעית. כאן הידע שצריך זה רק לדעת שמדובר פה בצמחים השונים שעליהם יחול דיני שביעית שמיטה. אז הוסיפו עליהן החל ביצין ולען אינון והבורית והאוהל. וכאן יש להגיש בורית, לכן כבכבנו את זה. אז בורית, דבר ששייך בו דיני שמיטה. והיא סלקא דאיתא קבריתא, אם כמו שחשבנו מקודם שבורית הוא קבריתא, קבריתא מאיתא בשביעית, קבריתא הוא לא דבר שצומח בכלל, הוא דבר שאין לו שורשים, הוא דבר שחופרים מתוך אדמה. והתניא, זה הכלל, כל שיש לו עיקר, שורשים, יש לו שביעית. ושאין לו עיקר, דבר שכזה, כמו הקבריתא, אין לו שביעית. אז איך אתה מסביר שבורית הוא קבריטה בזמן שבורית יש שביעית ולקבריטה לא שייך בו שביעית, אלא מי בורית או עלה? אם זה נשמע מוכר, אתה רוצה לומר שבורית הוא או עלה, והתניה, אבל ראינו מקודם מקור שבו מופיע והבורית ואוהלה. אז זה מה שראינו בקשר לשביעית. אז איך אתה אומר שבורית הוא אוהלה כשהם שני דברים נפרדים? הגמרא אומרת תרי גבני אוהלה, יש בורית שהוא סוג של אוהלה ויש אוהלה אחר, שני סוגים. אז אין כאן קושיה בכלל. כימוליה, אמר רב יהודה, שלוף דוץ, כך שמו. אשלג, אמר שמואל, שרתינו לכל נחותי ימה, אני שרתי את כל יורדי הים, ואמרו לי, שון ענה שמי, קוראים לאשלג שון ענה, הוא משתקח בנוקפה דמרגניטה, והוא נמצא באותו נקב שמשם מוצאים מרגליות, הוא מפקילי ומוצאים את ה... את האשלג הזה ברמצה דפרזלה. אומר רשי, מביא לשון לועזי, ואומר זה של ברזל. זה מכשיר עם עוקץ שדרכו מוצאים את האשלג. המשנה, פלפלת כל שהוא. זה שיעור הוצאה של פלפלת. רשי כותב, פלפלת כל שהוא ואינו פלפל שלנו, ובגמרא מפרש, כלשהו למי חזי. אבל השיעור הוא מזערי, ובכל זאת, אם אדם מוציא פלפלת כלשהו, יהיה חייב משום איסור הוצאה בשבת. ואיתרן כלשהו. הברטנורה על המשנה בפרק ב', משנה ב', אומר איתרן הוא פסולת של זפת, וריחו רע ביותר. המשנה ממשיכה, מיני בסמים, זה לריח טוב, ומיני מתכות כל שהן, מאבני המזבח, מי שמוציא את זה בשבת, ומאפר המזבח, מקק ספרים, מקק מטפחותיהם. הגמרא תתייחס לעניין הזה של המקק. רשי כותב, מקק ספרים, אכילת תולעת, המקק זה שם תולעת, אוכלת הספרים, הוא מרקבן, שזה גם ריקבון, ושמו של התולעת מקק. אז אנחנו מדברים על כמו ספר תורה, בלויים או תפילין או מזוזות, שהמקק הגיע להם וגרם ריקבון. עכשיו, אבל אני בא ומוציא את הספר, הקלף הרקוב, אז המשנה אומר את זה בשיעור כלשהו. ולמה? שמצניעין אותן לגונזן, ושומרים על החתיכות הרקובות האלו כדי לגנוז אותן. אומר רשי שכל דבר קודש טעון גניזה, מאחר שאני מצניע אותו, אז אין עניין של שיעור, אלא גם כלשהו מחייב. רב יהודה אומר, אף המוציא משמשי עבודה זרה כל שהוא, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן אחר. מאומה אומר שהתורה מחשיבה גם כל שהוא, וכאן אני מוציא, אני, אם יש לי כזה דבר, אני מוציא אותו מרשותי, אז גם כל שהוא אני חייב להוציא. וזה גורם לכך שהשיעור הוצאה יהיה כלשהו. רשי מציין שהגמרה שהופיע בדף עין עמוד ב', שנאמר שם שהמשנה שם שאמרה כל שאינו קשר להצניע, זה בא למעוטי עצי אשרה, שזה עבודה זרה, זה דלו כרב יהודה. הגמרא, פלפלת כלשהו למה אחד, למה זה ראוי? תשובה, לריח הפה. מי שסובר מריח פה, אז גם הוא שם בפיו את הפלפל הזה, גם בשיעור כלשהו, וזה מועיל לו. איקלן כלשהו למה אחד, למה זה ראוי? לציל חטא, זה לכאב חצי הראש. מיני בסמים כלשהם, תנו הבנן, המוציא ריח רע כלשהו. ברשי, ריח רע שמאשנים בהן חולים ותינוקות כגון חיותית, להבריח מעליו מזיקין. אותו ריח רע משמש כהברחה של מזיקים שונים. אז מי שמוציא בשבת אותו חומר שכמו שרשי אמר שמאשנים אותם, שמים אותם על אש והאשן מועיל, השיעור של הוצאה הוא כלשהו. שמן טוב כלשהו, ארגמן כלשהו. אומר רשי לגבי ארגמן, צבע שצובעים בו ארגמן. ומה עוד ברשימה כאן? ובתולת הוורד אחת. מה זה בתולת הוורד? עלה של ורד בחור אחת. הגמרא לא מרחיבה למה כל דבר משמש, אבל יש להניח שלכל הדברים האלה יש איזושהי שימוש, שגם בשיעור כלשהו יש יעילות. מיני מתכות כלשהן, למה יחזו? למה ראוי מתכת כלשהו? תניא רב שמעון עזר אומר שכן ראוי לעשות ממנה דרבן קטן. רשי כאן לא מרחיב, אבל כמדומני מדובר בחתיכת מתכת חד שנועצים, דוחפים לתוך איזה מקיל ארוך שדרכו מקים את הבהמה כדי לזרז אותה לצורכי חרישה למשל. אבל המרכיב העיקרי הוא אותו חתיכה קטנה של מתכת. תנו רבנן, האומר הרי עליי ברזל. כאן מדובר באדם שמקבל על עצמו לתרום ברזל לבדק הבית, לבית המקדש. אחים אומרים לא יפחות מאמה על אמה, שהוא נדר להביא ברזל, כמה הוא צריך להביא, לא פחות משיעור מתכת אמה על אמה. למאי חזי למה זה ראוי? אמר רב יוסף, וקליה עורף. הדבר הזה מוספר ברשי לקליה עורף, טבלאות של אמה היו עושים והן חדים כסכין סביבותיהן, ומסמרים חדים בכולן, ומחפים בהם גגול של היכל של בית המקדש, למנוע את העורבים מלשב. הגמרא ממשיכה עם לישנה אחרת, ואיקה דיאמי אחים אומרים, מי שנדב מתכת כמה יביא, לא יפחות מקליה עורב. מקודם ראינו לא יפחות מאמה למה, כאן הגרסה אחרת, הוא לא יפחות מקליה עורב. וכמה, מה השיעור של קליה עורב? אמר יוסף, אמה על אמה. כאן אדם אומר, הרי עליי נחושת, לא יפחות ממעה כסף. זה נחושת בשווי מעה, מה זה? מטבע, מטבע של כסף, לא פחות משווי מעה כסף של נחושת. תניא רב לזה אומר, לא יפחות מצינוע קטנה של נחושת. למה יחזיה? למה ראוי אותו צינוע? רשי כותב צינוע מזלג קטן, כן, שטובין בו זהב. ולבדק הבית, למה יחזי? אומר הנהג מאמר בית, שמחטטין בה את הפתילות של המנורה ומקנחים הנרות. ועל מחטטין אומר רשי, יש לו גרסה קצת אחרת ממה שיש לנו בגמרא, שמוחטין בו פתילות ומנקבין ראשיהן לעדוי החושכן, והוא מביא לשון לועזי, והמשמעות של המילה הזאת הוא להסיר ראש הפתילה כשהוא שרוף. אז הצינור הקטנה של הנחושת משמשת למטרה הזאת, וגם יחד איתו מקנחין הנרות, אותם כוסות נגיד שהיו בראש המנורה, שבו היו ממלאים שמן ופתילות, אז יש צורך לקנח אותם בדרך הצינור הקטן של הנחושת, והיו עושים כך. מקק ספרים ומקק מטפחת. אמר רבי יהודה, כאן הוא מביא רשימה של שמות תולעין לכל נגיד מטרה מבחינת תולעת, היה שם אחר, והנה דוגמאות. מקק זה שם התולעת בספרי, שפוגעים בספרים. ספרים כוונה ספרים שנכתבו על קלף, כמו שאנחנו מכירים ספרי תורה, מגילות, מזוזות, תפילין. אז התולעת שפוגעת, שאוכלת, שגורמת לזה ריקבון, הוא נקרא מקק. תחך דה שיראי. שיראי הם בדים, והתולעת שפוגעת בשיראי זה נקרא תחך. ואילה דה ענבי, פוגעת בענבים. ופה דה תעני, הוא פוגע בתענים. והי דה רימוני, כולו סכנתם. כל התולעים האלו הם יכולים לסכן מי שאוכל אותם. והנה מעשה, ההוא תלמיד עדה ויתיב כמיד רבי יוחנן, אבי כאחיל תעני, אמר לי רבי, קוצין יש בתענים. כך הוא מרגיש, הוא אכל את העני, מרגיש כאילו קוצין בגרונו. אמר לי רבי יוחנן הבין, מרקת לי פה לדין. לפני כן גם כבכבנו את זה, ויש גם חיצים מצד הגמרא, לפני ארבע שורות ראינו שפה הוא שם התולעת של תנים. התלמיד הזה האוכל תנים שהיו בו הפה, והם התחילו לפגוע בו, ורבי יוחנן הבין שזה מצב סופני, שהפה הזה כבר התחיל לפגוע במערכת עיכול של אותו תמיד. המשנה, המוציא קופת הרוכלים. רשי כותב, רוכלים מוכרי בסמים לקישוטי נשים, ויש להם קופות קטנות לצרורות בסמים. זה מין קופסה או ארון קטן שהיו כמה תאים, ובכל תא היו בוסם אחר. אז אומר המשנה, מי שמוציא את כל זה, הוא מוציא את הקופסה הזאת עם כל התאים שלו בבת אחת, הוא אומר, אף על פי שיש בו מינין הרבה, אינו חייב אלא חטאת אחת. ורשי אומר, דקולה חדה עוצה היא. ממשיך המשנה, זרעוני גינה, כמה מהם אדם מוציא ויהיה חייב, פחות מכגרוגרת. ורשי אומר, ואף אגב, לכל האוכלים שהוא כגרוגרת, הני הזרעונים האלו, כיוון לזריעה קיימי, הם עומדים לזריעה, אבל לא לאכילה, אז בפחות מכגרוגרת, נמי מחייב. ממשיך המשנה, רבי יהודה בן בתרה אומר, חמישה זרעונים מספיק לחייב הבן אדם. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', זרע קישואין, שניים, זרע דילואין, שניים, זרע פול המצרי, שניים. רשי כותב, זרע קישואין, זה שייך גם על ההמשך, הם חשוב הוא וחייב בשני גרגרים. ממשיך המשנה, המוציא חגב חי טהור, טהור כבר קשר, קשר לאכילה, כל שהוא מת, לא, הדבר הזה אולי הרבה מאיתנו לא רגילים לכך, אבל יש חגבים שהם כשרים והם לא צריכים שחיטה. לכן אם הוא מת, השיעור כמו שאר אוכלים, וזה כגוגרת. בעניין החגב חי טהור בכל שהוא, אומר רשי בשורה שנייה שמצניעים אותו לקטן, לילד קטן לשחק פה, כלמפורש רב יהודה בספר דמתיתין. נחזור להמשך המשנה. ציפורת קרמים, הרבינו חננאל אומר שזה ממיני חגבים, הוא נקרא ציפורת קרמים. בין חיה בין מיתה כלשהו, גם מיתה שמצנין אותה לרפואה. אז בניגוד לתנא קמא שאמר מת זה כגוגרת, רבי הדעה הזאת אומר ש סליחה, לגבי החגב הזה, לא דייקתי. מקודם דיברנו על חגבים באופן כללי, אבל כשמדובר בציפורת קרמים יש לו פן תרופתי, ולכן גם בפחות מכרוגרת חייו. רבי יהודה אומר אף המוציא חגב חי תמי כלשהו שהוא חייב. למה? שמצניין אותו וקטן לשחוק בו. עכשיו התנא קמא דיבר על חגב חי טהור, לא חגב חי תמי, וכאן יש מחלוקת. והרשי בשורה הראשונה בקצרות מתייחס לזה וכותב, ותנא קמא מהי תימא נמי מחייב לב חגב טהור, הטעם של מצניעים אותו, שומעים עליו כלשי משחק עבור הילדים. אומרים, התמי, חגב תמי, פליג, הוא התנא קמא חולק. זה לא מצניע לשחק. למה? למה אנשים נרתעים מלהצניע אותם? דילמה, אכיל לי. מפחד שהילד יאכל אותו. והוא הרי תמי, הוא לא כשר. הגמרא ורמיני, זבל שיעורים שונים של חומרים מסוימים, זה שיעור הוצאה, זבל וחול הדק, כמה מחייב כדי לזבל כלח של כרוב, דברי רבי עקיבא. כלח של כרוב זה בעצם דבר שצומח מגרעין אחד, אז אנחנו רואים שגם גרעין אחד חשוב, וזה פחות מהמשנה שלנו. רבי יהודה אומר כדי לזבל קרישה. בכל אופן המקור הזה הוא סותר את דברי המשנה. אמר פאפה, יש לענות, יש לתרץ, הדזריעה הדלא זריעה. אם מדובר בדבר שכבר צומח, אז שיעור הזבל הוא יהיה כמה שמזבלים אפילו זרע אחד, כי מה? הוא כבר זרוע, הוא כבר צומח. הדלא זריע, אבל כשמדובר בדבר שעוד לא נזרע, לא נחייב בן אדם על גרעין אחד, לפי שאין אדם תורך להוציא נימה אחת לזריע. אדם לא תורך כדי לזרוע זרע אחד או נימה אחת, ולכן ראינו שיעור גדול יותר בעניין הוצאת זרעים, כי אלו עדיין לא נזרעו. זרע קישואים, תנו רבנן המוציא גרעינים. כאן אנחנו מדברים על לפי רשי גרעיני תמרה של תמר. אם לנטייה שתיים, אם לאכילה כמלוא פי חזיר, וכמה מלוא פי חזיר? אחת. ואם להסיק כחומר בעירה, כמה גרעיני תמרה יהיה האדם חייב עליו? כדי כמות שהוא מספיק לבשל ביצה קלה. אנחנו ראינו את זה בעבר, ביצה קלה, הכוונה כגוגרת מביצה, הרי ביצה הוא שיעור גדול יותר מגוגרת. אז כדי מספיק חומר בעירה כדי לבשל שיעור כגוגרת של ביצה, שזו ביצת תרנגולת שהיא מתבשלת מהר, אז לא צריך הרבה חומר בעירה. אם לחשבון, אם משתמשים בגרעינים לצורכי חשבון, שתיים. אחרים אומרים חמש. רש"י מסביר את זה, יכול להיות שאנחנו לא כל כך מכירים בדבר, אבל בזמן שמונים מטבעות, כשאתה מגיע למספר מסוים, אז אתה שם בצד גרעין אחד, והוא כנגד, נגיד, כל גרעין הוא כנגד חמש מטבעות. אז אתה אחר כך מונה את הגרעינים ואתה יודע כמה מטבעות. זה העניין של החשבון. לפי התנא קמא, גם שתיים, אם אתה שומר על הגרעינים לשם חשבון ואתה מוציא אותם, אז אתה תהיה חייב על הוצאתם אם אתה מוציא שתיים. לפי השיטה השנייה האחרים, רק עד שאתה מוציא חמש. ורש"י מתייחס למחלוקת ביניהם, למה זה שתיים וזה אומר חמש, עיין ברש"י. תנו רבנן, המוציא שני נימים, כמו שני שערות, מזנב הסוס ומזנב הפרה, חייב שמצניעים אותן, אנשים שומרים על השערות האלו לנשבים. מה זה נשבים? הם הרשתות שמכינים כדי לצוד עופות. מקשה של של חזיר, כמה? אחת. מה זה מקשה של חזיר? רש"י אומר, נימים קשים שבשדרה של חזיר. אז מה, אחד מהם מספיק לחייב מי שמוציא אותו בשבת. צורי דקל, שתיים. טורי דקל, אחד. מה זה צורי דקל? אומר רש"י, נצרים כלופים לעשות סלים. ושתיים זה השיעור של הצורי דקל. טורי דקל, אומר רש"י, דקים מצורי, והן מן הסיב הגדל סביבותיו, שגדל סביב העץ דקל. ואומר, ממשיך רש"י, אומר, ולא ידעתי למי חזי. נחזור לגמרא, ציפורת קמים בין חיה בין מיתה כלשהו. מי ציפורת קמים? אמריו, פליה ביארי. אמר הבאי, ומשתקח בדיקלה דחד נעברה, החגב הזה נמצא בדקל, דחד נעברה, כבר הדקל בחור, צעיר, ועבדי לה לחוכמה, לחוכמה, לפתוח את הלב, להרבות חוכמה. אך, אז מה, איך משתמשים בו למטרה הזאת? אחי לי לפלגה דימיני, אתה חוצה אותו לשניים, יש צד ימין וצד שמאל, אז החצי של הימין אתה אוכל, ופלגה דשמאלי, והחצי השמאלי רמי לי בגופתה דנחשה, אתה שם אותו בקנה העשוי מן החושק, וחתים לה בשיטן גושפנקי, ואתה סותם אותו ב-60 חותמות. ורש"י אומר, זה לאו דווקא 60 אלא הרבה. כך אומר רש"י, שיטין לאו דווקא אלא מכסהו כיסויים הרבה, כגון זפת ושעבש על גבה ואדמה. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שנאמר וחתם לה בשיטין ושפנקי, ותלי לה תו קנה, אתה תולה בזיברה דה סמאלה, בזרוע השמאלית של אותו בן אדם, וסימנך כדי לזכור את זה, לב חכם מימינו ולב כסיל לשמאלו. הכסיל הוא זה שצריך את החוכמה, אז מי שהוא אוכל את החצי הימין למטרת השגת חוכמה, מכאן הוא יזכור שהחצי השמאלי הוא יתלה, הוא יחבר את זה בזרוע השמאלית שלו, ואז ממשיך הגמור ואומר, אם אתה עושה את הדברים האלו, אתה אוכל את החצי הימין של הציפורת קרמים, ואתה תולה את, את החלק, החצי השמאלי בעיברה דשמאלה, וכחים כמה דבאי. האדם אז יכול להשיג חוכמה כמה שהוא רוצה. אני ממשיך, וגמר כמה דבאי, יש להתחכם כמה דבאי, וגמר זה ללמוד כמה שרוצה, ואז באחיל לי לאידך פלגה, אחרי שהוא יחכים, הוא יאכל אותו חצי השני ששמר עד עכשיו, תהי לא, אם הוא לא יעשה כך, מעקר תלמודו. אומר רש"י, מעקר תלמודו וחוכמתו שלמד על ידו נעקר ממנו. ממשיך הגמרא, רבי יהודה אומר, אף המוציא, ואנחנו היינו במשנה, אף המוציא חגב חי תמי כלשהו, ותנא קמא סבר לא. התנא קמא לא הסכים לגבי החגב, חגב חי תמי. מהי תמה? למה בעיני התנא קמא הוא לא יהיה חייב? כי בעצם הוא לפי התנא קמא הוא לא מצניע את החגב חי התמי. אבל למה? מהי תמה? וכאן הפסק הכפול מסבירים בשוליים שלבים להסביר שיטת התנא קמא למה לא מצניעים חגב חי תמי. אז הגמרא ממשיכה, דילמה אכילי, האם זה הבעיה שהילד יבוא לאכול אותו, ואנחנו מדברים על חגב חי תמי, האם זה הבעיה? אי אחי, וכאן הגמרא מקשה, סימנו את השורות הבאות, חמש שורות, כקושיה ארוכה על התשובה הזאת. אי אחי, אם זה ההסבר, אי אחי טהור נמי, התנא קמא היה צריך לפתור מי שמוציא חגב חי טהור, כי גם על זה יש לחשוש שמה יאכל ולומר שלא מצניעים. דהה ממשיך הגמרא, דהה רב כהנא אבי קיים כמי דרב. רב כהנא היה נוכח אצל רב, ואבי כמעבר שושיבה אפומי. שושיבה זה מין חגב טהור, וזה עבר על יד פיו. אמר לי, ואז הוא ביקש שקלי, תוציא אותו מכאן, תלו למו מיכל כחילי, שאנשים לא יחשבו שאני אוכל אותו חגב חי טהור. וכי אם אני הייתי אוכל אותו, וכבר משום בל תשקצו את נפשותיכם, כאילו אכילת חגב חי הוא נכון, אם הוא טהור הוא לא עובר על דיני כשרות, אבל הוא עובר על דיני דרך ארץ, כזה לא להיות משוקץ. אז ובכל זאת אנחנו הסברנו שלפי ראינו התנא קמא אומר שכן חייב אדם כן מצניע חגב חי טהור. אבל אני חוזר עוד פעם, אם הטעם הוא כמו שאמרנו מקודם, וכדי להסביר את התנא קמא לא חייב על חגב תמי חי בגלל שיבוא לאכול אותו, אז היה צריך גם לפתור לגבי חגב חי טהור, והוא לא, הוא אמר זה יש חיוב. אלא דילמה מאית, אנחנו חוששים לגבי חגב התמי, אולי הוא ימות ואכילי ויוכל את זה במצב כזה. עכשיו אם אוכל אותו מת, אז אין השיקוש של בל תשקצו הוא לא תופס, כי הכוונה שלי כשמדובר בחגב מת, אם היה טהור אז אין שום בעיה באכילתו, אם הוא חגב טמא זה לא קשיר. אז אנחנו חוששים, אם התנא קמא חושש שלא מצניעים חגב טמא חי, כי אולי ימות ואז יבוא לאכול אותו בזמן שהוא לא כשר. רב יהודה שלא חשש לגבי החגב תמי חי, שהוא חייב על הוצאתו, הוא לא חשש מפני שמא ימות ויאכל אותו. אי מית, אם אותו חגב תמי חי ימות, הקטן לא יאכל אותו. קטן מספד ספיד לי, הוא יערוך לו לוויה ויסביד אותו ולא יבוא לאכול אותו. לכן לפי רבי יהודה יש לחייב על הוצאת חגב חי תמי, כי זה משחק לקטנים. ובכך זכינו לסיים פרק שהיא פרק אמר רבי עקיבא, וכעת אנחנו נתחיל את פרק עשירי, פרק המצניע. המשנה: המצניע לזרע ולדוגמה ולרפואה, אם הוא שם בצד, הוא הצניע משהו כדי לזרוע אותו, או כדי להראות אותו כדוגמה לאחרים, או לשם רפואה. המשנה לא מפרטת על איזו חומרים מדובר, אבל נותנת כללים, שמי ששומר חומר לשם רפואה או לשם דוגמה והוציאו בשבת, חייב בכל שהוא, כי הוא החשיב אותו. וכל אדם, אדם אחר שלא הצניע, אין חייב עליו אלא כשיעורו. ראינו הרבה דברים בדפים הקודמים, אפילו בפרקים הקודמים, של פירוט שיעורים. אומר רש"י, אלא כשיעורו, בכל אחד שיעור המפורש שלו. בזרעונים ראינו את זה, חמישה. זרע קדישין מאוד דלוין או פול המצרי, שניים. ובשאר דברים כגון יין או אוכלין או גמי, כשיעור המפורש בכלל גדול, פרק שביעי, ובהמוציא, פרק הקודם, פרק שמיני. ממשיך המשנה: חזר והכניסו, אינו חייב אלא כשיעורו. כאן המשנה היא די מקוצרת ומצומצמת, אז על מה מדובר? אותו אדם שהצניע פחות מכשיעור הרסמי, הוא החשיב משהו וזה הפך את החיוב להיות גם על פחות מכשיעור, והוציאו. אומר רש"י, אם חזר ונמלח שלא לזועו והכניסו, אינו חייב, אומר רש"י, אינו חייב בהכנסה זו, אלא אם כן יש בו שיעור שלם. וכיוון נמלח עליו שלא לזועו, ביטל מחשבתו הקודם, והרי הוא ככל אדם. אז יש, אנחנו מתארים כאן מצב שהוא הוציא, נגיד, כמות מזערי לשם זריעה, ועם הזמן הוא החליט לא לזורעו, והכניס אותו חזרה מרשות הרבים לרשות היחיד, אותו כמות מזערי, הוא לא יהיה חייב, כי אין שיעור שלם. הגמרא: למה למתני המצניע? למה התנא בוחר במילה הזאת, המצניע? לתני המוציא לזרע ולדוגמה ולרפואה, חייב בכל שהוא. אנחנו נפנה לרש"י שמרחיב ונותן הסבר מפורט מה הבעיה כאן. רש"י: לתני המוציא זה בכל שהוא חייב, ואף על גב זה לא עצנאי מעיקרה להכי. דבעינן שיעורה, זה שבדרך כלל אנחנו ראינו פירוט רחבה בפרקים הקודמים על שיעורים, שיעורי הוצאה על דברים שונים, היינו תאמה כדאמרן, שאין אדם תורח להוציא נימה אחת לזריעה. הלכך מוציא סתם, מוציא נימה אחת סתם, כאילו בלי מטרה לזרוע, פטור עד שיהיה בו שיעור אבל זה שהוציא נימה אחת לזריעה, בהדיה גלידתה הוא מראה לנו בצורה חד משמעית, וטרח ואחשווה הוא מוכן לטרוח על דבר, על שיעור מזערי, ובכך הוא מחשיב אותו. אז גם אם הוא לא הצניע אותו מקודם לשם כך, עצם זה שהוא כעת מוציא לשם זריעה, זה מספיק לחייב אותו על אותו פחות מכשיעור. אז השאלה נשאלת, למה כתוב המצניע? אמר אביי, הכה במאי עסקינן, כגון שהצניעו הבן אדם קודם שם בצד, הכביא, הוא הצניע לשם זריעה כמות מזערית, ושכח למה הצניעו, והוא לקח אותו בשבת ושכח למה הוא הצניע אותו, והשתה כמפיק די סתם, וכעת הוא מוציא אותו מביתו סתם, בלי מטרה לזרוע. ועל זה מדובר במשנה. ממשיך הגמרא לדף צדי א', מהו דתימה? ביטולי בטלה מחשבתו. היה מקום לחשוב שמאחר שהוא לא זוכר, הוא שכח למה הצניעו, זה מספיק לבטל את מחשבתו הקודמת להצניע לשם זריעה, וזה מבטל את המחשבה הראשונית. ואם זה היה מבטל, אז הוא יהיה פטור. כמה שמלן כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה. המצב הזה שהוא שכח למה הצניעו והוא הוציא אותו בכל זאת מהבית, הוא פועל על בסיס מחשבתו ראשונה, גם אם הוא כעת לא זוכר מה זה היה. אומר רש"י בשורה הראשונה, מהו דתימה? הוא מסביר כאן את ההווה מינה. היה מקום לחשוב, כיוון ששכח בשעת הוצאה שלו, היה זכור בהצנעתו, בטלה לא מחשבתו, ואין כאן לא חשיבות מחשבת הצנעה ולא מחשבת הוצאה. כמה שמלן, אומר רש"י, דכל עושה סתם על דעת הראשונה עושה, ובחשיבותי כמה קי. ממשיך הגמרא, אמר רב יהודה משמעיל, בחייב היה רבי מאיר. יש לציין שאנחנו מדברים על סתם, משנה שלנו אין לו שם, אז זה עליבא דרבי מאיר. אז מחייב היה רבי מאיר אף במוציא חיטה אחת לזריעה. הגמרא שואלת, מה אני צריך שמואל ללמד את זה? פשיטה כל שהוא תרן. במשנה שלנו כתוב שמי שמצניע לזרע הוא יהיה חייב בכל שהוא. אז חיטה אחת הוא עונה לגדר הזה של כל שהוא. אז כבר במשנה אני מבין שמי שמוציא לזריעה, כי במשנה כתוב הוא הצניע אותו לזרע, אז גם על כל שהוא חייב. מה מחדש לנו רב יהודה המשמועד? תשובה, מהו דתימה? בלי מה שנאמר כאן בשם שמואל, הייתי חושב כלשהו, מה שכתוב במשנה כלשהו, וזה לא ממש כלשהו, לא חיטה אחת, מה זה כלשהו? להפוקי מגרוגרת, פשוט יהיה חייב על פחות משיעור גוגרת, ולעולם עד דעיקה כזית, אבל הוא לא יהיה חייב עד שיהיה שיעור כזית. כמה שמלן, זה מה ששמואל מלמד, שלא, גם על כל שהוא ממש, הוא יהיה חייב. לפני כמה שורות, הגמרא קבעה שמי ש... הצניע ושכח אחר כך למה הוא הצניע והוציא אותו, הוא חייב בכל זאת, כי כל עושה על דעת ראשונה הוא עושה. ועל האמירה הזאת שהדעת הוא קובע, מה תפנה רב יצחק ברידא רב יהודה אלא מייתא? חישב להוציא כל ביתו. הכי נמי דלא מחייב עד דמפיק לכולי. וכאן אי אפשר לסמוך, אני אומר על פי רשי, אי אפשר לסמוך על הפירוש המילולי של הגמרא. על מה מדובר? מי שחשב להוציא בהוצאה אחת תחולת ביתו, שהוא לא מחשיב את ההוצאה שלו, אלא אם כן הוא הוציא הכל בבת אחת. אז אתה רוצה להגיד, בגלל שהוא חשב כך, נסתכל ברשי, אלא מעט הדמעיתים בדעתי תלינן כדי כאמרת, כמו שאמרנו מקודם, משום דעת דעת ראשונה מחשבת לשיעור הזה, מחשיב את השיעור, חישב להוציא כל ביתו בהוצאה אחת. זה לא החשבה, אלא אם כן הוציא כולה כאחד, כאילו בבת אחת מוציא את כל התחולה. האם במצב כזה שהחינמי אומרת כמו דלא מחייב עד דמפיק לכולי, שמה שאם הוא מוציא פורטה פורטה קצת קצת מביתו לרשות הרבים, הוא לא יהיה חייב? וזה ודאי לא נכון. אדם יהיה חייב גם אם הוא מוציא קצת קצת. אז למה הגמור עונה, הטעם בטלה דעתו אצל כל אדם. והשיעור שרוב בני אדם מחשיבים זה מספיק לחייב אותו. אז כמו שרוב בני אדם לא מחשיבים רק עד שהוא מוציא את הכל בבת אחת, גם הוא מוציא פריט פריט אחת אחת, פורטה פורטה, גם זה חשוב בעיני האנשים. ולכן אומרים כאן שגם אם אותו פלוני חשב רק להוציא את הכל בבת אחת, זה לא יפתור אותו אם הוא מוציא פורטה פורטה קצת קצת. וכל אדם אין חייבין עליו אלא כשיעורו. כך ראינו במשנה שיש סטנדרט אחד למי שמצניע, ויש סטנדרט אחר למי שלא הצניע. מי שלא הצניע הוא חייב לפי השיעורים שנקבעו במשניות שראינו בעבר. אומר הגמרא מתניתין דלא כרבי שמעון בן אלעזר, תנא שאמר כל אדם אין חייב אלא כשיעורו, הוא לא כפי רבי שמעון בן אלעזר. תניא כבר משום בן אלעזר, כל שאינו כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו, תראו משהו קטן, משהו מזערי, והוכשר לזה והצניעו, ולפעמים למישהו מסוים בעיניו זה היה מספיק חשוב והוא הצניע אותו, הוא בא אחר, אדם מן השורה, אדם מן הכלל, בא והוציא מה שאותו ראשון הצניע. למרות שזה שבא עכשיו זה אינו שיעור חשוב בעיניו, אבל מה, אני שזה לא שיעור חשוב בעיניי, אבל אני מוציא את הפריט שהראשון הצניע, נתחייב זה במחשבתו של זה. אותו שני בכל זאת יהיה חייב, כי הראשון הכשיב אותו. וזה כמובן שונה ממה שהתנא של משנתנו אומר, שאדם אחר לא חייב אלא כשיעור שנקבע, ולא על הכלשהו שאותו ראשון הצניע. עד כאן שיעורנו להיום.